שוב שלום לכם, אנחנו כאן בתוכנית מגלה טפח עם ירון ידען, רדיו כל השלום 107.2 FM, ותודה לטכנאי שלנו נאסר אבו רדואן ולמפיקה שלנו וואפה עבד אל רחמן. היום אנחנו נראיין את חבר הכנסת מבלד ג'מל זחאלקה ואת הרב עמיחי גורדין שהוא רם בישיבת הסדר הר עציון. אבל כדרכנו אנחנו נתחיל בפלפול היומי. הפלפול היומי שלנו הוא ממסכת כתובות. מסכת כתובות דף עין ה עמוד א'. הנושא של הפלפול הוא מהו המרחק בין שד לשד אצל אישה המתיר לבעלה לגרש אותה ללא זכויות כתובה. ההלכה קובעת שאם אדם נשא אישה והוא מצא בה מומין, הוא יכול לגרש אותה ללא זכויות, ללא כתובה. והתלמוד מפרט את המומים, ריח בפה, שומה, זיעה. ואחד המומים הוא הרווח ומרחק בין דדי אישה. כיוון שאם הדדיים, אם השדיים של האישה רחוקים זה מזה, כנראה שזה לא נאה וזה נחשב ביניהם מום. אז הם דנים מה המרחק, ושואלים מה המרחק בין שד לשד כדי שהבעל יהיה לו את הזכות לגרש אותה. אמר אחד החכמים, בין דדי אישה טפח, כלומר 10 סנטימטר. אם יש מרחק 10 סנטימטר, מותר לגרש אותה. אחד התלמידים סבר שדווקא ההפך. כאשר השדיים רחוקים זה מזה, זה דווקא נאה בעיניו. אמר לו תלמיד אחר, לא. כשהשדיים רחוקים זה מזה, הוא אינו נוי לאישה, אלא גנאי הולה. שאל אחד התלמידים, ומהו המרחק בין שד לשד כדי שיחשב נאה לאישה? משיבו אחד החכמים, רווח של 3 אצבעות, כלומר 6 סנטימטר בערך. ומה הדין כאשר לאישה יש שדיים מאוד מאוד גדולים? כל כך גדולים עד כדי כך שהיא תוכל להעניק את ילדה כאשר הוא רחוב על גבה. והיא תוכל לזרוק את השד שלה מאחורי כתפיה. גודל כזה, סבורים החכמים שהבעל יכול לגרש את אשתו ללא זכויות כתובה. זהו, זה הפלפול היומי שלנו ממסכת כתובות דף עין הי עמוד א'. ואנחנו עכשיו ניגש לרעיונות.
מדברים על הכל, כל השלום.
שלום לחבר הכנסת ג'מל זחאלקה ממפלגת בלד.
שלום לך.
שלום, אני ככה רוצה, מה שאותי מעניין זה המפלגה שלכם בלד היא בעצם ראשי תיבות של ברית לאומית דמוקרטית, ואם אני מבין נכון ותתקן אותי, אתם מעוניינים להקים פה חברה דו-לאומית. ואם זה נכון, אני לא כל כך מבין את המונח דו-לאומית ברמה הפרקטית. כלומר, כמו שאין שני מלכים משמשים תחת כתר אחד, אני לא נראה לי סביר ובר יישום שיהיו שני לאומים תחת מדינה אחת. הרי מה זה מדינה? מדינה זה לאום. אז כאילו זה דו-לאומית תחת לאום אחד, איך זה יעבוד?
קודם כל יש הרבה מדיניות שהן בעצם ולמעשה דו-לאומיות, ויש מדינות שהן רב-לאומיות.
מה זה? תסביר לי.
כך למשל את בלגיה, שהיא מדינה דו-לאומית, יש בה שתי לאומים שם.
מה זה? יש שם שתי ממשלות? מה
יש? לא, יש ממשלה אחת, אבל יש הסדרים שמביאים לידי ביטוי את הרכב של האוכלוסייה, גם בפרלמנט וגם בממשלה וגם במוסדות.
זה מה שקורה גם עכשיו.
ככה גם בקנדה.
בוא תקמת לי את זה. תקמת לי את זה רגע בצורה שאני אבין, כי אני לא היסטוריון ולא חקרתי מדינות. אני רוצה להבין, יש כיום מדינה שהיא חייבת אופי אחד, הרי נניח מגישים חדשות. אתה לא יכול להגיש חדשות בשתי שפות, אתה חייב שפה אחת. להגיש חדשות בשתי מהדורות, בשתי שפות, ואם היא רב לאומית אז בעשר שפות. אתה חייב לקבוע, רגע, חייב לקבוע, כי אנחנו לא יכולים לשמוע שתי קולות, ולא יכולים ששני מלכים ימלכו על אומה אחת. אתה חייב לקבוע כמה דברים, ותגיד לי מה אתה לא מסכים. א', שתהיה שפה דומיננטית, תרבות דומיננטית לכל מדינה, כדי שהסמלים, מדינה יש לה סמלים, יש לה דגל, יש לה המנון, היא חייבת להיות מושתתת על איזה משהו דומיננטי אחד. לא יהיו למדינה שני המנונים למשל, או שני דגלים, זה לא רציני. אני צודק לדעתך?
אתה נותן את התשובות, אני אשאל אותך ואני אראיין אותך, אולי זה יותר טוב.
אוקיי, תראי.
אתה נותן את הפורסת הזה.
אני שואל, אני פורסת משנתי ושואל.
אתה אומר משפט אחד ואתה אומר עשר משפטים.
אוקיי.
אבל בסדר, אני...
אז תסביר לי, בכל אופן, תסביר לי.
המציאות בארץ היא מציאות דו-לאומית. היא נוצרה ככה במהלך ההיסטוריה, אני עכשיו לא רוצה להיכנס לזה. אבל, ולכך יש אחד משתי פתרונות, או שתי מדינות, או מדינה אחת.
ומה דעתך? מה הפתרון הראוי?
כל מדינה צריכה להיות מדינה של כלל אזרחיה, עם זכויות לקבוצות הלאומיות שנמצאות בה.
זה מה שקורה עכשיו?
עכשיו, לא, עכשיו אנחנו בעצם, אני לא חושב שמדינה אחת זה ריאלי בעתיד הנראה לעין, אם כי הפתרון של שתי מדינות הולך ומאבד גובה, ויגיע היום בעוד אולי מספר שנים שאנשים יחסיקו לדבר על שתי מדינות וידברו על כך מה יהיה אופייה של המדינה האחת הדו-לאומית.
כשאתה אומר מדינה אחת, אתה מתכוון לגבולות כולל פלסטין?
כן, המדינה...
לא, אבל בוא, בוא נדבר...
תראה, ב-47 כשהייתה החלטת החלוקה היה שתי דעות.
Okay.
אחת הייתה שצריך להקים שתי מדינות, ואחת הייתה שתהיה מדינה אחת.
אוקיי.
Okay. אני אזכיר נשכחות.
אז הוחלט שתי מדינות.
ההחלטה על שתי מדינות נפלה ברוב.
אוקיי. Okay.
כלומר, והיה מיעוט גדול מאוד שתמך בפתרון של שתי מדינה אחת. אני לא מתנגד שיהיו שתי מדינות. אני חושב שזה גם במציאות הנוכחית, ומופכים בחשבון את ההתנגדות שיש בציבור הישראלי מדינה דו-לאומית, זה נראה על פניו יותר לדבר על שתי מדינות.
אז רגע, אני רק...
אנחנו לא צריכים להוריד את האופציה של מדינה אחת, כי...
רגע, כשאתה אומר, סליחה רגע, כשאתה אומר שכחבר כנסת, שאתה רוצה ברית לאומית, אתה מתכוון להגיד, אתם מתכוונים שהברית הלאומית הזאת תהיה כולל הפלסטינים, כולל כל היהודה? או שאתם מתכוונים רק לקו הירוק.
אנחנו מפלגה שפועלת בתוך ישראל ורשומה בארץ ומיוצגת בכנסת. אנחנו מפלגה לאומית ודמוקרטית, וכוונה כשאנחנו אומרים לאומית היא לאומיות ערבית. כלומר, אנחנו מפלגה לאומית ערבית פלסטינית.
שמה אתם רוצים לשנות?
שרשומה בארץ ופועלת בכנסת, משתתפת.
ומה אתם רוצים?
אנחנו רוצים... שהמדינה תהיה לכלל אזרחיה.
והיא עכשיו לא לכלל אזרחיה?
לא, היא מוגדרת,
מה למשל?
היא מוגדרת כמדינה יהודית, ושנותנת עדיפות כאילו שהמדינה שייכת לחלק אחד מהקבוצה, ולא שייכת, מצהירה על עצמה שהיא לא שייכת לחלק האחר.
רגע, אני אגיד לך איך אני תופס את מדינת ישראל כרגע במובן הריאלי, ותגיד לי איפה אני שוגה או מה צריך לתקן. אני מבין את מדינת ישראל כמדינה שהצביון שלה, וכל מדינה חייבת צביון, על פי הרוב הדומיננטי שלה, והרוב הדומיננטי שלה הוא יהודי, והתרבות שלה, לכן השפה שלה העברית, הסמלים שלה מזכירים את התרבות היהודית, אבל מבחינת החוקים, הנורמות, הם לכל אזרחיה. אין הבדל בין יהודי או אינו יהודי כשהוא עומד בפני שופט בבית משפט, או אין שום הבדל בכל תחום בעצם. איפה אתה רואה שמדינת ישראל היא לא מדינה לכל אזרחיה? תן לי דוגמה.
קודם כל, לא מדובר, הבעיה היא לא בצביון ולא באופי ולא בשפה ולא בתרבות.
אלא?
אלא במהות.
מה המהות? תסביר לי.
מדינת ישראל מגדירת עצמה כמדינה יהודית ופועלת אך גם ככה. יש סדרה ארוכה מאוד של חוקים בארץ שמעדיפים את היהודים.
תן לי דוגמה.
בעיקר בכל מדובר לחוקי האזרחות.
מה, מבחינת חוק השבות?
חוק השבות למשל. החוק שמונע נישואים או חיים בצוותא של בני זוג פלסטינים משני עברי הקו הירוק, שזה גורם לאסון גדול למשפחות, לאלפי משפחות.
אוקיי.
שהתחתנו מזה, זה הכל אלה.
ותן לי דוגמה שהיא לא קשורה לחוקי האזרחות.
המדינה הפקיעה 80% מהקרקעות של הציבור הערבי והעביר אותה ליהודים. המדיניות של הממשלה נותנת עדיפות ליהודים על פני הערבים בכל תחומי החיים.
איפה?
אין לי תחום אחד שלו.
כן.
תן לי, אתה תבחר, אני אגיד לך בדיוק.
נניח מערכת החינוך.
ככה חינוך. אני מציע לך לפתוח את ה... לא מה שאני אומר, אלא מה שאומרת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. תפתח שם ותראה את הנתונים. מה הקצבה לתלמיד ערבי ומה הקצבה לתלמיד יהודי?
מה יש הבדל בהקצבה פר תלמיד?
בכיתות, מה נתוני הנשירה, מה תורה. בכל הנתונים ישנה אפליה עמוקה מאוד. הקצבה לתלמיד יהודי היא פי 3 עד פי 4 יותר מתלמיד ערבי.
אז אני שואל אותך שאלה עכשיו. רגע, אז אני שואל אותך שאלה.
בכך בא לידי ביטוי העניין הזה של מדינה יהודית.
אז למה אתם לא עותרים לבג"ץ בעניין הזה? הרי זה פה, עקרון השוויון בבית המשפט הוא חזק. למה אתם לא עותרים לבג"ץ להגיד?
אנחנו, איך אומרים, עותרים לבג"ץ, מה זה? יש אינפלציה של עתירות לבג"ץ, גם בנושא חינוך. ישנה למשל החלטה של בג"ץ שיש לסדר מחדש את העניין של אזורי פיתוח בתחום החינוך. והיישום של העניין הזה מתמהמה. יש החלטות של בגץ על בניית כיתות, יש החלטות של בגץ, והממשלה מוצאת דרך להתחמק מליישם אותם, אבל המדיניות לא נבנית על בגץ. בגץ לא מתערב בהקצוות שהממשלה נותנת לתלמידים. הוא לא מתערב עד כדי כך, הוא מסרב לתערב. הוא אומר זה מדיניות. אבל זה לא פתרון קסם לפנות לבגץ. העניין הזה של מדינה יהודית הוא בכל תחומי החיים. זה לא משהו שהוא רק באופי, רק בשפה, רק בהגשת חדשות בעברית, אלא בכל תחום מתחומי החיים, בהקצבות מים לחקלאות, בעניין תכנון, בענייני מדיניות קרקע, בכל תחום מתחומי החיים.
אז יש לי שאלה, יש לי שאלה אליך, חבר הכנסת. נניח, בוא נניח שמדינת ישראל הייתה מתפקדת כמדינה יהודית, במובן של השפה, של האופי, של הסמלים, אבל מבחינה אזרחית היה שוויון מוחלט, גם מבחינת הרצון לשוויון, לא רק שוויון מלאכותי, אלא שוויון אמיתי. זה היה בסדר בשבילך?
תראה, בוא נגיד לך, אנחנו בלד חרטה על דגלה את הדגל של מדינת כל אזרחי.
אבל זה מדינת כל אזרחי.
תתן לי לגבור משפט.
אוקיי.
מדינת כל אזרחי. מטבע הדברים, היהודים הם רוב, ולכן גם השפה השלטת, וגם השפה הראשונה היא עברית, וגם התרבות תרבות עברית. כל העניים האלה יבואו ידי בתור מהיותם של היהודים רוב.
אוקיי.
אתה מבין?
כן.
זה אני מבין.
אז זה מה שכן.
לא מתוקף קביעת אופי פרלימינרי מקדמי שהמדינה היא מדינה יהודית. יש הבדל.
אז זה רק בעצם מונח, נניח תיאורטית, שהסיסמה הזאת תישאר כסיסמה נניח, מדינה יהודית, אבל בפועל, דה פקטו, המדינה תתפקד לכל אזרחיה באופן שוויוני אמיתי וכנה. נניח, תיאורטית שזה יהיה כנה.
מה זה? זה אנחנו יהיה... עכשיו מסגרים בדברים היפותטיים.
לא היפותטיים. לא היפותטיים.
אתה רוצה אומר שם שהוא ריק מתוכן, אז זה סיפור. אז למה היא צריכה לקחת את השם הזה?
לא, כי השם הזה הוא פשוט... אני אגיד לך למה. כי המדינה הזאת היא בעצם קמה בבסיס כמדינה... כבית לאומי לעם היהודי. אז כבית לאומי לעם היהודי, ככה היא קמה, ככה היא נוסדה, וככה ישרו אומות האום, אז בסדר, והיא קמה כבית לאומי לעם היהודי, שמושתתת על פי נורמות של האמנה של האומות המאוחדות. אם היא תקיים את זה, ותהיה מושתתת על האמנה של האומות המאוחדות, לכאורה זה יהיה בסדר בעיניך.
אני לא, אני שאלו אותי מה, כי הרי יש אנשים בארץ שאמרו שהבעיה היא הדגל, והבעיה היא ההמנון, והבעיה, זה הדברים האחרים שאני מעניין אותי, בעיקר העניין המהותי. הם עושים, מבטלים את הפקעות הקרקעות, ונותנים זכויות מלאות, ויש אזרחות מלאה אמיתית.
כן.
אז השם כבר לא מעניין אותי.
אוקיי, זה מה שרציתי לשמוע. אני אגיד לך, אני שאלתי, דיברתי, ראיינתי את השחקן מוחמד אקרם, והוא אמר לי בכנות, תשמע, אם יהיה יחס שווה, אמיתי, ולא עושה הבחנה במישור המעשי בין אזרח לאזרח, לא אכפת לי שיקראו לזה מדינת יהודים.
אז זה תהיה מדינת כלל אזרחיה, במפועל.
בפועל זה תהיה מדינת כל אזרחיה, כן. אבל כתרבות...
השופט, אחד השופטים, אני חושב, השופט לוין, אמר, מדינת ישראל היא יהודית במהותה ודמוקרטית באופיה.
לא, הפוך.
אנחנו עברנו, חכה שנייה.
רגע, הוא אמר ככה, הוא אמר הפוך.
היא דמוקרטית במהותה ויהודית באופיה.
רגע, הוא אמר יהודית במהותה? ודמוקרטית באופיה, מה הכוונה באופיה? אופי זה יותר סמלים, לכאורה.
בדיוק. כלומר, אז... העניין, המהות הוא העניין של אופייתה של מדינה יהודית.
אז זה בסדר לכם שבמהותה היא תהיה דמוקרטית ובצביונה, נקרא לזה,
כן,
תהיה
כן,
יהודית?
כן, זה לא בעניין. זה מטבע הדברים, הרוב הוא שקובע צביון של המדינה וכל מדינה.
תשמע, זה נשמע ישים לגמרי. נשמע שנוכל...
בחולם באספמיה.
אני חולם באספמיה. טוב, זה טוב לחלום. זה טוב. אז אם ככה גם אתה חולם. אם ככה גם אתה חולם באספמיה.
למדינה ישראל יש אידיאולוגיית על, שהאידיאולוגיה הציונית, בשם האידיאולוגיה הזאת הפקיעו מאיתנו את הקרקעות שלנו. בשם המדיניות הזאת נהולה מדיניות של דיכוי פוליטי. בשם המדיניות הזאת...
איך זה בא לידי ביטוי הדיכוי הפוליטי?
סליחה?
איך זה בא לידי ביטוי דיכוי פוליטי?
דיכוי פוליטי, למשל... שהפגענו באוקטובר 2000, הרגו 13 מהבחורים שלנו. למשל.
יש לך עוד דוגמה?
למשל, שבהפגנות המשטרה מתנהגת בברוטליות כלפי המפגינים הערבים. למשל, שמזמינים בני נוער ערבים לשבק ומפחידים אותם מפעילות פוליטית. למשל, שהשבק מתערב ב... במינוי של מנהלי בתי ספר.
מה זאת אומרת? מה זאת אומרת השב"כ מתערב במדיניות של מנהלי בית ספר?
אין מנהל בית ספר ערבי שבארץ.
בממלכתי? אתה מדבר על הממלכתי?
כן, כן.
שמה?
שיושב איש שב"כ, הוא נעלם, לא רואים אותו. יש לו שם מוזר שם, אני לא יודע בדיוק מה הוא. אבל הוא קובע בעצם, או בוא נגיד לא קובע, אבל... המינוי חייב לעבור את אישורו.
זה מבוסס מה שאתה אומר?
זה מבוסס, זה פורסם. אני מציע לך, תפתח בגוגל, תמצא מאות כתבות בנושא הזה. זה נחשף בארץ, העניין זה, הוחלט על הביטול של התפקיד הזה, ובסוף החזיר אותו בדלת האחורית. וכל ילד במגזר יודע, מכיר את זה. כל מורה.
טוב,
המנהל החינוך, אגף החינוך הערבי נמצא בקומה ב' ואיש השבק יושב בקומה א'.
תגיד לי, חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, אתה יכול להבין את החששות של הציבור היהודי מפני איזה התארגנות ערבית שתדרוש לעצמה בסוף עצמאות בתוך הקו הירוק?
הטענות האלה הן, אין להן שום יסוד, אין לזה חשש. החשש היום הוא שהממשלה היא שתדרוש זאת. והן עולות הצעות.
מה זאת אומרת שהיא תדרוש?
אני אגיד לך בדיוק, עולות הצעות שהאזורים שלמים במשולש יסופחו למדינה הפלסטינית, לא יחלק ממדינת ישראל. התביעה היא מהממשלה, לא מהציבור הערבי, או מגורמים בממשלה ובמשלה. בימין הישראלי. הנה, לברמן זה הוא מציע, פעם אפרים סנה הציע את זה, אז זה לא שהערבים רוצים להתנתק, אלא יש דווקא דרישה ממנהיגים ישראלים לעשות זאת.
טוב, אני חושב שהבנתי את משנתך, והאמת היא שנרגעתי אפילו. ושיהיה לך יום טוב.
גם לך.
כל טוב. שלום לרב עמיחי גורדין, רם ישיבת הסדר הר עציון.
שלום וברכה.
אני קראתי מאמר שלך שהופיע באינטרנט דף קשר לגבי ישיבות הסדר, ששם בעצם אתה מנסה להסביר ולנמק מדוע זה נכון, המסלול הזה של ישיבת הסדר, שהוא בעצם מצד אחד לא צבא מלא ומצד שני גם לא ישיבה מלאה, זה איזה מין שילוב. ומדוע זה, זה, זה בעצם הדרך, אמנם לא שלמה, אבל הכי ראויה בעיניך, על פי המתכונת שמציעים. ורציתי להתחיל דווקא בנושא שאתה מסביר, למה בכל זאת אתה כותב, אז למה בכל זאת זאת הדרך? והסעיף הראשון שאתה מסביר לתלמידים, היות והתורה משרתת את הצבא. שלימוד התורה, התפילה, מסייעים כן. בשמירה על ביטחונה. כן. ואני חייב להגיד לך שגופי כחילוני נע ונד ימינה ושמאלה, ופתאום חשבתי לעצמי, וואו, בעצם הציבור הדתי הופך את התורה למין קמיע סגולי, שסבורים שכשאשר לומדים את השור שנגח את הפרה, והוא ברא יצא בצידה, או דיני פרה אדומה, אם צמח לסערה לבנה, אם היא קשרה להיות פרה אדומה, או לא קשרה להיות פרה אדומה, וזה בעצם ישמור על מדינת ישראל. זה, 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 זה לא, אתה לא חושב שאדם חילוני, זה יזעזע אותו? או אפילו כאדם דתי, האם אתה באמת חושב שלימוד התלמוד, או לימוד התורה, הוא באמת סגולה או קמע לביטחונה של מדינה?
וואו, אתה שואל שאלה באמת מאוד חשובה. קודם כל אני לא מנסה ולא מעוניין לשכנע אותך, אני מנסה להסביר לך מה אני חושב.
כן, בוודאי.
ברור שאם אני מאמין בזה שיש בורא לעולם, שלא רק נמצא אלא גם פועל בעולם, ויש מישהו אחר, זה נכנס לשאלה מה אתה בדיוק חושב, ויש מישהו אחר שחושב שאין בורא לעולם, אז ברור שהיחס שלנו יהיה שונה. מצד שני, אני נמצא באיזה מתח מסוים בעניין הזה. תראה, אני שירתי בצבא, אני ספציפית גם עשיתי כמעט 3 שנים, עד שהייתי קצין, ואני לא אומר שיש מסלול אחד שהוא מתאים לכולם והוא נכון לכולם, אמרתי שאני חושב שהמסלול של ההסדר הוא נכון והוא טוב להרבה אנשים. ועוד פעם, הזווית שלי, אתה שואל, כאילו, אתה מדבר על זה שהתורה היא כאילו קמה.
לא אני, זה,
כן,
זה,
אני
זה בעצם אתה אומר את זה. כן. כן.
תשמע, כשמישהו מתפלל, כשמישהו חולה מאוד, מבקשים שהוא יתפלל, כן, פונים לקדוש ברוך הוא ופונים, אז אתה חושב, אם אתה לא מאמין באלוקים, אז ברור שנראה לך כשטות, אבל אם אתה מאמין שיש בורא לעולם, אז אתה מבין שתפילה יכולה לעזור, ולכן אתה רואה שאנשים כשהם בצרה גדולה, כשמישהו קרוב אליהם חולה, אז הם כן מתפללים וכן מנסים את זה. עכשיו, אני חושב שיותר משתפילה מועילה, מעשים טובים מועילים. אני חושב שאדם שעושה מעשים טובים, אני מאמין באמונה שלמה, שאדם שעוזר לאנשים, שעושה מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא יותר דואג לו. ככה אני חושב.
ואתה גם סבור שלימוד התורה הוא גם יעזור לשמירה על ביטחונה.
עכשיו מגיע השלב השלישי, נכון. זאת אומרת, א', אני מניח שהקדוש ברוך הוא יכול להתערב בעולם, והעולם הוא לא רק ההשתדלות שלנו, למרות שהיא מאוד 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 חשובה. דבר שני שאני אומר זה שכשאנחנו עושים מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא יש לו יותר עניין לעזור לנו, כי אנחנו יותר טובים. ודבר שלישי, שאותו אני חושב הכי קשה להסביר, זה שהתורה עצמה, לימוד התורה, הוא דבר חשוב, הוא דבר טוב. תראה, בעניין הזה היה לי שיחה לאחרונה עם פרופסור מהאוניברסיטה העברית למדעי הרוח. בעניין הזה אנחנו קצת, אני והוא, כי אני כנציג של ישיבות ההסדר, ישיבות, והוא כנציג של מדעי הרוח, נמצאים באותו צד של מתרס. החברה הישראלית היום רואה בידע, לא אגיד על כולם, אבל יש גישה שלטת שרואה בידע רק מכשיר פונקציונלי. כאילו, תלמד משהו כדי שהוא יעזור לך. לכן יש היום קושי גדול במדעי הרוח, אנשים לא מבינים מה החשיבות של ידע לכשעצמו. ככה לא חשבו במשך שנים, ככה לא חשבו אגב בארצות הברית, שתואר ראשון שם זה תואר כללי.
עמיחי, תנסה כן. להתייחס לתורה, בואו לא נגיע לא, לארצות הברית, אתה מגיע כן. למדינת הים, ותמיד יש לי תחושה שכשאדם, אתה יודע, לא רוצה להגיד את המילה, ירחיק עדותו. בוא נדבר על לימוד התורה, תסביר, אנחנו מאוד אינטליגנטים, אנחנו נבין בלי דוגמאות ממדינת הים. איך לפי דעתך, כאדם דתי אני שואל אותך, תסביר לעצמך, אוקיי?
כן.
אתה מסביר לתלמידים, נניח אני עכשיו תלמיד ישיבה שלך, ואני שואל אותך, כבוד הרב, אני עכשיו לומד את דיני, כיצד האדון קונה את העבד, האם הוא צריך ללכת איתו לבית המרחץ, האם בקניין עבד בהגבהה, ואתה סבור פרק שלם במסכת קידושין, הוא סגולה לשמירת ביטחונה של מדינת ישראל. תסביר לי איך.
אם אתה רוצה תשובה במילה אחת, אז אני לא יכול להסביר לך במילה אחת. כאילו, אם אתה רוצה שזה יגיד לך שזה קוסמו.
כן, אבל בלי ארצות הברית. דבר איתי לגופו של עניין.
תגיד, אני אשאל אותך את אותה שאלה. כשפרופסור לאשורולוגיה באוניברסיטה העברית מלמד את התלמידים שלו על מילה אחת, מה המשמעות הפונטית שלה או משהו כזה, זה אתה מבין? למה זה? העולם נהיה יותר טוב? למה זה טוב? למה זה חשוב?
לא.
לא?
לא.
בסדר.
זה לא, הוא לא נהיה יותר טוב. הוא פשוט נהיה יותר משכיל. כי זה, אנחנו חושבים שההשכלה, יש לאדם סקרנות, יש לאדם.
רגע, לא, אז תענה לי, כן.
אז אני עונה, לאדם יש מטבעו סקרנות לדעת מה היה,
כן.
את העבר שלו, ולכן הוא לומד מתוך סקרנות כרגע.
ולמה המדינה צריכה לשלם כסף לאוניברסיטה?
כי זה חלק מהסקרנות שגורמת לאדם לספק את סקרנותו האינטלקטואלית שנותנת לו עושר.
כי זה נותן אושר?
כן, בהחלט.
לכן המדינה צריכה לשלם את זה, כי זה נותן אושר?
כן, נותן אושר, נותן מספק אינטלקט, מספק השכלה, זהו. זה המניעים היחידים.
אוקיי,
שאנחנו לומדים
אוקיי.
את ההיסטוריה, אבל אנחנו לא סבורים שאחד שלומד את העבר המצרי או האשורי, זה שומר על ביטחונה של מדינת ישראל. אין שזה שום קשר ושום זיקה, אלא אדם סקרן מטבעו, ולכן למידת ההיסטוריה היא חלק מהסקרנות הטבעית שלנו, חלק מהתרבות שלנו, ואנחנו רוצים לדעת אותה, להכיר אותה, גם אם האדם יודע איך הג'וק הולך ואיך הוא שורד, זה לא תורם לאושרה של החברה, אלא זה תורם לאותו אחד שלומד, ואולי הוא יספק לו קצת השכלה, ואנחנו רוצים להכיר את העולם פשוט.
אז אני אגיד לך בבקשה כמה דברים.
כן.
א', אני לא בא לשכנע אותך. אתה יכול לחשוב שמטרת, לא. שאין משמעות לידע לכשעצמו. אני חושב אחרת. אני אתן לך שתי דוגמאות שאולי לא יעזרו לשכנע אותך.
אתה יכול... מדבר על ידע של ההיסטוריה של כתבי תדות וכתבי השורים?
אני מדבר גם על הידע הזה. אני מדבר על כל ידע באשר הוא.
אוקיי.
אני מאמין ואני חושב שכל ידע באשר הוא מעשיר את האדם. אני רוצה לשלוח אותך לשתי מקומות.
לא מעשיר. זה שזה מעשיר זאת עובדה. אלא אתה אומר שזה תהיה... יהיו אנשים טובים יותר, וזה ישמור על ביטחונה של מדינת ישראל. זה מה שאתה טועה, ותתייחס לטענה הזאת.
אז אני אגיד לך משהו, בקורס טייס הכניסו, עכשיו תגיד לי שאני לא נוסע מעבר לים, אלא נוסע לשמיים.
כן.
אבל בקורס טייס הכניסו לפני כמה שנים, תואר שעושים תוך כדי הקורס טייס. התואר הזה לא עוזר להם בצורה ישירה שום דבר להיות טייסים יותר טובים. זה לא תואר שמתייחס לטיסה, וכשמסבירים לצוערים, יש לי תלמיד שצוער בקורס טייס, הוא אמר לי במפורש, הסבירו להם ואמרו להם שהידע הזה הופך אותם לאנשים יותר עוצמתיים, ושאנשים עוצמתיים יותר הם יהיו טייסים טובים יותר. אני חושב, וזכותך המלאה לחלוק עליי, אתה מבקש להבין את מה שאני חושב, אני משוכנע שידע הופך אדם לאדם גדול יותר, אדם טוב יותר, אדם משמעותי יותר. אני לא חושב שזה מקרי שאם תיכנס לבית בן גוריון בתל אביב, אתה תראה שיש לו שם כמות ספרים אסטרונומית. זה לא מקרה שהאדם זה שהיה אחד המנהיגים החשובים של המדינה, גם יש לנו ביקורת עליו, היה אדם מלא בידע. זה לא מקרה.
אז לפי דעתך, אם אני מבין אותך נכון, אם נניח אני ייזום עכשיו מסלול ישיבות הסדר חילוני, ושם ילמדו את ביקורת המקרא, ילמדו את ביקורת התלמוד, ו... ויראו איך שבעצם כל היצירה האנושית היהודית הזאת היא לא מן המשובחות ביותר, אבל עצם זה שהם לומדים העשרה, אז זה יתרום לביטחונה של מדינת ישראל. אני צודק?
אני יכול לשלוח אותך לנשיא מדינת ישראל, פרס, בנאום
שלו. לא, בוא תגיד לי אתה, בלי פרס ובלי טייסים, תגיד לי את דעתך.
תראה, אתה ניסית גם לעקוץ אותי ולהכניס שם ביקורות מקרא וכו'.
לא לעקוץ, אני לא עוקץ בכלל. אני בשיא הרצינות, אתה בא ואומר...
כן.
אני לא עוקץ, אני פשוט לא, לוקח את זה לקיצון, מהקיצון אנחנו לומדים, לא, חלילה, אני לא עוקץ.
כן.
אני, השאלות שלי ממניע של להבין אותך,
כן.
היות ואתה אזרח ששירת בצהל ואדם משכיל, ופתאום כל ההשכלה שיש בך, פתאום אני תמע איך אדם מסוגל לסבור שכשלומדים את פרה שהולכת ברשות הרבים ודרכה על אבן והאבן נפה ושברה חלון של השכן ודנים בדיני נזיקין, זה שומר על ביטחונה של ישראל. כאילו, אז מה? אז מסלול, אדם שלומד מסלול משפטים, זה שומר על ביטחונה של ישראל כסגולה.
שמעון פרס הציע בתחילת מושב הכנסת הזאת הנוכחית, בתחילת מושב החורף, שכל הצבא צריך להיות ככה. זה מה שהוא אמר. צריך להקים בתי אולפנה בתוך הצבא, שאנשים גם ילמדו וגם ישכילו. ככה הוא אמר. אתה יכול...
אבל אתה גם סבור ככה?
כן.
אז אתה סבור שישיבות הסדר של חילוני שילמדו ביקורת המקרא, גם ישמור על ביטחונה של מדינת ישראל?
כן. כן, כי אנשים יהיו טובים יותר. אגב, אני... צר לי שאתה נתפסת על הנקודה הראשונה, שהיא אולי יותר מעניינת, אבל פחות חשובה. הנקודה המרכזית במאמר שלי הייתה שאנשים כאלה שילמדו, הם יהיו אנשים גדולים יותר ויתרימו הרבה יותר לחברה. הצבא בעיניי הוא דבר חשוב, אבל החברה חשובה הרבה יותר. ואני חושב שאם חיילים לא רק ישרתו בצבא, אלא גם ילמדו במקביל, הם גם יהיו חיילים טובים יותר, וגם הם יהיו אזרחים טובים יותר, וגם הילדים שלהם יהיו חיילים טובים יותר. אני חושב שהעובדה שמערכת החינוך שלנו לא מספיק מחנכת את החיילים ואת האזרחים היא בעיה, ואני חושב שאם היה נכון לעשות את זה על כולם, לא רק עלינו, אנחנו לא היחידים שצריכים ללמוד.
תשמע, אני דווקא מרגיש שיש פה איזו התעממות, כן. מסוימת, ואני לא יודע למה, ממה היא נובעת, כי כשאני קורא את המאמר שלך, אני רואה איזה מין רצון כנה להצדקת הדרך. אתה כותב שם שאם נהיה ישרים ומוסריים, יעריכו אותנו, ויעריכו אותנו זה קרי החברה הישראלית, נכון. קרי החילונית בעצם.
הכללית.
הכללית היא מהמאמר משתמע שיש את החברה הדתית, ואני חייב להגיד, זה נותן תחושה שבעצם אתם יוצרים מעין איזה מין היבדלות מסוימת מהחברה כולה. אתם הופכים את עצמכם, ולפי דעתי זו פרשנות שלי, מתוך רגשי נחיתות מסוימת, לנסות בכל זאת לעשות, להפוך אותם לאיזה אליטה, ואתם הכי טובים, הנה יצאו מבוגרי ישיבות הסדר, אנשים כאלה בקהילה וככה וככה, כאילו שהציבור החילוני הוא פחות, ככה כאילו זה המסר בדרך אגב, זה נשמע קצת פתטי כזה, מה אתם רוצים בעצם, שכל החיילים, המתכונת הראויה להם, כל החיילים קרי, לא משנה מאמונתו או כפירתו, ילמדו במסלול של ישיבות הסדר, חלק ילמדו ביקורות המקרא, חלק ילמדו שור שנגח את הפרה, וחלק ילמדו את ההיסטוריה של מצרים, וחלק ילמדו את המשפט הרומי. זה ככה ינוהל מדינת ישראל?
קודם כל, הרעיון הזה, אני אחזיר אותך למי שיש לו זכויות יוצרים אליו, לנשיא המדינה, שעשה כמה דברים חשובים בחייו, אולי גם כמה טעויות, אבל הוא אמנם הוזה, אבל הוא לא רק חוזה. בקיצור, אמנם הוא חוזה, אבל הוא לא רק הוזה. תראה, אני מאוד מעריך כל אדם באשר הוא אדם, אתה כאילו תולה בי דברים שאני לא עושה אותם, אחר כך אומר לי, זה פתטי. אני ממש לא חושב שאני יותר טוב מאף אחד אחר, אני מנסה לעשות את הכי טוב שאני יכול, אני חושב שזה נכון שאנשים ילמדו, אני רואה את התוצאות בעיניים.
אתה כותב איזו דרך ישרה שיבור לו האדם, והדרך הישרה שלפי דעתך יבור לו האדם, זה ללמוד את התלמוד במסגרת צהלית.
לא אמרתי. ללמוד את התלמוד במסגרת צהלית.
הנה, זו המשמעות של ישיבות הסדר. זאת המשמעות של... רגע, מה המשמעות הריאלית של ישיבות הסדר? שיש לך שנה ומשהו צהל, ועוד שנה ומשהו לימוד ישיבתי. לימוד ישיבתי קרי...
3 שנים וחצי, כן.
כן, לימוד ישיבתי קרי לימוד התלמוד, וקצת מחשבת ישראל, קצת כתבי הרב קוק, שיש שם גם דברים שהם... לפעמים הרב קוק מתבטא ביטויים כאלה שאדם נאור צריך שערותיו יסמרו. מה, 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 למה אתה חושב שזה בעצם זאת הדרך שיבור לו האדם? כלומר, אתה סבור שלימוד, שהערכים התלמודיים הם טובים יותר מהערכים הנאורים. כאשר התלמוד בעצם מבוסס על העם היהודי, העם הנבחר, ששור של יהודי שנגח שור של גוי פטור, ושור של גוי שנגח שור של יהודי חייב נזק שלם. מה ערכי ומה מוסרי במשנה כזו?
אם אתה רוצה שנדבר על השאלה אחרת שיש לנו מחלוקת עזה לגביה, אפשר לדבר עליה. אני לא חושב שזה יתרום משהו לדיון שנערבב את שני השאלות. יש שאלה אחת, למה אני חושב שהתלמוד הוא משמעותי, אני חושב שהגמרא ותורה הזאת שאני לומד, וזה מה שאני עושה כל היום, למה אני חושב כלפי עצמי? עזוב כלפיך, תשמע, אני...
כלפי עצמך, אני רוצה להבין אותך.
אז לכן אני אומר, אתה יכול לחלוק עליי, וזה ממש, אני לא מנסה אפילו לשכנע אותך. אני רק רוצה שתבין שאני חושב אחרת. אני חושב שהגמרה הזאת מאוד משמעותית, לי מאוד משמעותית, לי נותנת המון. אם לא נותנת לי המון, אני אומר לך שהייתי יכול לבחור עיסוק מכניס יותר מהעיסוק שאני עושה. אני עושה את זה כי אני מאמין בזה, כי זה נראה לי נכון. ועוד פעם, אני באמת לא מנסה לשכנע אותך, אני מנסה להסביר לך דבר אחד שמאוד חשוב לי.
לא, אבל אתה אומר אמירה כללית, אני נכנס לפרטים, נניח אתה לומד, מלמד את הבחורי ישיבה דיני עבדים ושפחות. למה אתה סבור שזה עוזר לביטחונה של מדינת ישראל? האם אתה יכול לנמק את זה רציונלית או שזה משהו רגשי בלבד?
אני חושב שהסברתי, אני אמרתי שאני חושב שידע בכללו הוא דבר שהוא טוב, דבר שהוא נכון. אני חושב שידע של התורה הזה לא הספקתי להגיד. כיוון אני חושב שכל ידע באשר הוא טוב ונכון, אני חושב שידע של התורה הוא נכון שבעתיים, וזה יש לנו מחלוקת, אבל כן חשוב לי להעביר שזה מבוסס על קומה אחת שאני חושב שאם לא אתה, אבל הרבה אנשים חילונים, ואני הבאת לך את הפרופסור הזה ממדעי הרוח, שהיה לנו שיחה מאוד מעניינת על זה, אני חושב שרוב האנשים שעוסקים באקדמיה ומדעי הרוח יסכימו עם זה שידע הוא משמעותי ותורם ומעצב אדם. אגב, עכשיו הולכים להכניס באקדמיה, יש דיון על זה, להוסיף עוד שנה לתואר ראשון שבו ילמדו לימודים כלליים. כי מבינים שאדם עם ידע כללי הוא אדם גדול יותר וטוב יותר. אחרי זה אני אומר לך גם שהתורה היא בעיניי שלב נוסף, והיא לא סתם ידע, אלא ידע משמעותי יותר ו... ו-, 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 ו- חזק יותר.
מה, מבחינה סגולית כזאת? מבחינה אמיסטית מסוימת? מגית?
אתה עכשיו רוצה לשאול מה זאת התורה? אני מוכן לענות על זה.
לא, כאילו כשאתה בא ואומר שלתורה יש איזה ערך נוסף מעל ידע גריידה.
לא, אמרתי שהידע של התורה הוא ידע שהוא גדול יותר מידע של השורולוגיה.
אז תן לי דוגמה.
אני לתת דוגמה, אני אסביר לך, אני לא אתן דוגמה. תראה, ידע באופן כללי הוא חשוב, כי כל דבר שאדם יודע הופך אותו לאדם שיש בו יותר.
לא, אבל אתה אומר שלתורה יש יותר, בוא תתייחס לנקודה הזאת.
התורה עצמה מתעסקת עם מה נכון לעשות ומה ראוי לעשות, ומה הצדק ומה המוסר האלוקי. זה נכון שהדברים האלה נכנסים לפרוטות, וכבר נפוליון אמר שאלוקים נמצא בפרטים הקטנים. ואתה יורד לפרטים ושואל אותי על שור שנגח שור של גוי וכו'.
כן.
שואל אותי שאלות מאוד 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 חשובות, מאוד קשות, מאוד קשות.
אז תסביר, לעצמך, כדי שאני אבין אותך.
אתה רוצה עכשיו להסביר על
שור לא, שנגח את... לא, רק תסביר, לא, אמרת משפט כן. של בעיניך לימוד התורה, יש בו איזה ערך מוסף מעל ידע אחר, אחר. כן. מעל ידע אחר. הערך המוסף הזה, הוא, אתה יכול להסביר אותו רציונלית או שהוא חווייתי, סובייקטיבי של האדם המאמין?
אני אנסה להסביר אותו רציונלית, אני מקווה שמשהו מזה אני אצליח להעביר, הוא יכול להיות שלא. אני, התורה עצמה היא הצדק, מה ראוי לעשות, מה נכון לעשות, איך אדם אמור להתנהג. גם החכמים הקדומים לנו חילקו, גם תרופת הרנסנס, וכולי, חילקו את הלימודים השונים למה יש, ומה אני מבין, ומה נכון לעשות, תורת המוסר.
ואתה חושב שתורת המוסר התורנית היא עדיפה מתורת המוסר האומנית?
כן.
תן לי דוגמה. האומנים באים על רגל אחת, אומרת, זכותו הטבעית של כל אדם לאושרו, לאמונתו, לכפירתו, ולהגשמת מאווייו. ומה התורה אומרת?
התורה אומרת שלאדם יש גם חובות ומחויבויות.
כמו למשל.
כמו למשל. כמו למשל, לדאוג שהעולם יהיה טוב יותר.
אבל זה גם האומנים אומרים, שהאדם יהיה מאושר. זכותו הטבעית של כל אדם, בניגוד אגב לתורה שאומרת שזה לא כל אדם, אלא התורה באה ואומרת שהיהודי הוא עדיף מעל... תראה, נוכרי ששמר שבת חייב מיטה למשל. אז כאילו עושים הבחנה בין נוכרי ליהודי, יהודי צריך לשמור שבת, והנוכרי לא צריך לשמור שבת. לפי דעתי, ותסביר לי, מדוע אתה חושב שהמוסר התורני, יש בו איזה עדיפות על המוסר האומני, שהוא בא ומשווה כל אדם ללא הבדל דת, גזע, מין?
קודם כל המוסר של התורה, כשאני לומד תורה אני קורא אותה גם מתוך המבט האומני שיש לי,
ואיפה הערך המוסף שלה מעל האומני, אם אתה קורא אותה מהספקלריה האומנית, איפה? תן לי נקודה אחת שהיא עדיפה על האומני.
כל מה שהתורה אומרת, בעיניי הוא יותר נכון מ...
דוגמה, דוגמה. זאת אמירה, זאת סיסמה.
אני
יש לי דוגמאות הפוכות. לי יש דוגמאות הפוכות. שור של יהודי שנגח שור של גוי פטור, שור של גוי שנגח שור של יהודי חייב. זה לא אומני, לא שוויוני, לא צודק. תן לי דוגמה שהתורה נותנת משהו, מסר, שבעיניך הוא עדיף על המסר האומני.
תראה, אני יכול להביא לך כמה וכמה מסרים, שהיום כל העולם חושב ככה בין השאר בגלל התורה שלנו. למשל, זה שאין עבדים. אתה דיברת על עבדים ושפחות, אבל סליחה, מי שנלחם קשות בעבדים זה מיסיונרים נוצרים, הרבה מאוד מוסר נוצרי, שהגיע בדיוק מהתורה שלנו.
שמה?
הגיע בדיוק מהתורה
אבל
שלנו.
אבל התורה אומרת שמותר עבדים. אפילו ההלכה עד עצם היום הזה מתירה עבדים.
טוב, זה לא מדויק בכלל מה שאתה אומר.
איך לא מדויק היום? אתה יודע שהדיין, הרב אברג'י,
כן.
התיר לממזר לקנות גויה, כי ממזר מותר לשאת רק גויה.
כן.
אז הנה דיין בבית הדין הרבני בישראל.
יש.
מתיר עבדים ושפחות.
אתה שואל אותי שאלות מצוינות, אבל אתה מבין שזה כמו שאתה תבוא לרופא ותשאל אותו כל מיני שאלות.
לא, תן לי דוגמה, אני שואל... לא, אני שואל דוגמה, אני שואל, תן לי דוגמה, דוגמה שהתורה היא עדיפה על האומניות. תן לי עבדים, ואני אומר לך, עבדים זה לא נכון, כי התורה מתירה עבדים. יש פרקים שלמים על דיני עבדים ושפחות. אז איזה, תן לי משהו מהתורה שהוא עדיף על האומניות.
לא, אני רוצה כן להיכנס לעבדים, כי זו דוגמה מאוד נכונה בעיניי, עוד פעם, לא חייב לקבל אותה.
לא, אבל לא שאני לא מקבל אותה, אני מצטט, אני מקשה, הרי העבדים, ההלכה מתירה עבדים.
אולי תוכל לחלוק עליי או לא לחלוק עליי, אבל עכשיו אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד.
אוקיי.
עבדים, התורה מתייחסת אליהם כמו בני אדם, ומצווה לך להתייחס אליו כמו בן אדם. ואם יש לך עבד, אתה חייב, יש לך קרית אחת, אתה חייב לתת קודם לעבד ואחר כך לך. עכשיו תראה, יש פה שאלה קשה. התורה ניתנה בתוך מציאות של עבדים. השאלה איך מתמודדים עם זה. אפשר היה להגיד שהתורה אומרת, אין דבר כזה עבדים, תבטלו הכל, אבל זה לא היה מחזיק במציאות. והתורה, מה שהיא אמרה, יש לך עבד, תתייחס אליו כמו בן אדם, מתוך הבנה שבאמת עבד זה דבר רע, ורואים את זה בהרבה מקומות שהתורה לא מעוניינת בעבדים.
מה, איפה רואים את זה? איפה רואים את זה? איפה רואים את זה? אני לא רואה. כי תקנה אישה, איך
תקנה עבד עברי
שש שנים ועבדו ובעבד גוי זה עבדו לעולם, ובעצם הדין הוא שעבד בעצם יוצא בשן ועין, אם אתה נותן לו איזה אגרוף.
תשמע, אני באמת חושב שזה לא כל כך הגון מה שאתה עושה עכשיו. אתה לוקח פסוק אחד ומזה מנסה לגלות מה התורה חושבת על עבדים. זה לא כל כך רציני. תשמע, חורבן בית ראשון קרה אחרי שלמרות שבהתחלה, ככה מופיע בתנך, ששחררו את העבדים, הנביא ציווה שישחררו את העבדים, ומופיע שאחרי זה הם החזירו את העבדים, ואז מופיע החורבן. זה מופיע כספר, בספר כסיבה ומסובב. הנקודה הזאת מופיעה בהרבה מאוד מקומות. העובדה הזאת שמתייחסים לעבד כמו בן אדם, כי תקנה, שלגבי המה העברייה, שלא תתאמר בה, זה נכון שהתורה, וזה נקודה חשובה, לא אומרת לשבור את הכלים. נגיד, בניגוד לקומוניזם שניסה להגיד עולם ישן עדי יסוד נחריבה, התורה לא מחריבה את העולם הישן, אלא מנסה לתקן אותו. וחלק מזה, זה גם לגבי עבדים.
אז רגע,
אנחנו לא מחריבים את מה שקיים, מנסים לתקן אותו. אני אומר לך שהמיסיונרים הנוצרים, שהם נלחמו קשות מאוד, והמוסר הנוצרי שנלחם קשות מאוד עבדים, הגיע מהיהדות, וזה כל חוקר נצרות יגיד לך את זה.
איך, אבל התורה מתירה אפילו לאבא למכור את ביתו לאמה. אבל רגע, אתה יודע מה? בוא נניח לשיטתך. בוא נניח לשיטתך, אוקיי?
חזל יחסו לזה בחומרה רבה לאדם שמוכר את
העולם. אוקיי, אבל זאת התורה שבכתב שאלוהים כאילו נתן במעמד הר סיני. אבל לעזוב את זה, נניח... לא, נלך לשיטתך, אבל נלך לשיטתך. אבל זה לא עדיף מההומניות. ההומניות הרי, התורת ההומניות אוסרת לגמרי עבדים, בלי להצטדק ולהגיד ככה וככה וככה. תכלס, עבדות אסורה. איפה התורה עדיפה על ההומניות? זאת השאלה שלי. אני שאלתי אותך ונתת לי דוגמה של עבדות שהיא לא טובה, כי נניח שאתה צודק שהתורה אוסרת עבדים, אבל אוקיי, אז גם ההומניות אוסרת עבדים. תן לי דוגמה שהיא עדיפה.
אני מאוד שמח שהאומניות היום אוסרת עבדים, כי לפני...
לא, אבל השאלה שלי הייתה...
לא, כי אריסטו לא חושב ככה.
אריסטו, אבל אני מדבר איתך על העולם ההומני, לא על עולם אריסטו.
הבנתי, לא, אבל אריסטו היה מתווכח איתי, היה אומר לי, מה פתאום? אבל... אני חושב אחרת, אריסטו שהיום אומרים...
עמיחי, בוא נעזוב את אריסטו. אנחנו עכשיו מדברים על הומניות של העולם המודרני, ואתה אמרת, שיש איזה ערך מוסף על התורה, על פני ההומניות, ורציתי דוגמה.
נתת... אז אני אומר לך
שהיום... תן לי דוגמה אחרת, כי זאת דוגמה לא טובה, כי מקסימום התורה יכולה להשתוות להומניות. תן לי דוגמה שראוי ללמד את התלמידים בישיבות הסדר לימודי תורה, כי הם עדיפים על ההומניות. למה שלא תלמד אותם את תורת ההומניות, את קאנט, את שפינוזה, את האתיקה הנאורה, ואז תהיה לנו אחלה חברה. תן לי דוגמה איפה אתם עדיפים. אחת.
אתה שואל אותי עכשיו שאלה מאוד בסיסית, שאני מנסה לבוא ולהסביר לך, שאת השאלות האלה, האם הדרך שלנו נכונה או לא, צריך לבחון במבחן הזמן.
לא, לא נכונה, אתה אמרת,
מוסרית,
אתה אמרת כן. עדיפה, אתה אמרת.
נכון.
אז תן לי דוגמה. בעיניי זאת סיסמה.
יש בעינינו...
ובעיניך זו לא סיסמה, אז תן לי דוגמה.
אז אני אומר, יש בעינינו מחלוקת על שאלות מוסריות מסוימות. למשל, עד כמה אדם מחויב לדאוג לאחר, אתה דיברת על אושרו של אדם, עד כמה אדם חייב לדאוג לאחר, עד כמה יש לו ערבות. זאת נקודה שההומניות הליברלית במיוחד פחות מפתחת אותה. אבל אני רוצה שוב פעם לחזור איתך ולהסתכל על ההיסטוריה, ואני לא מוכן להתעלם מההיסטוריה. אתה רוצה שאני אענה לך תשובה כאן ועכשיו בלי להרים את הראש. אני אומר לך, בוא נרים את הראש, בוא נסתכל על ההיסטוריה האנושית. תראה שהתורה שלנו, היום המוסר שלנו, של אומה קטנה, פצפונת ומזערית, הוא היום המוסר ששלט בעולם המערבי כולו.
טוב, אני חושב שליבנו את זה. אני ניסיתי לקבל ממך איזה דוגמה, ולא הצלחתי לקבל דוגמה טובה.
למה לא קיבלת סליחה? אני אמרתי
דוגמה? אמנתת לי עבדים, וזה אותו דבר כמו אומניות. מה גם שהעבדים התורה מתירה, ועושים כל מיני התפתלויות ושמיניות באוויר, והאומניות אומרת בצורה חדה וברורה שאין עבדות.
נכון.
טוב, אני חושב, היות והזמן כבר, אנחנו מדברים חצי שעה בערך, אז אני לוקח לעצמי את האפשרות לשוחח איתך שוב, שנוכל להרחיב את זה, וגם יהיה לך זמן יותר להתמקד ולהכין לנו אולי דוגמאות יותר...
אני חושב עכשיו, באמת, בלי... שלבוא ולדון בשאלה הזאת של מוסר מול תורה ודוגמאות, אני יכול להביא לך דוגמאות, אבל אני לא חושב שזה יהיה גם רציני, לא מצידי ולא מצידך. זאת שאלה הרבה הרבה יותר רחבה.
למה? אני, אם תשאל אותי, יש לך דוגמאות שהאומניות עדיפה מהתורה, אני מיד שולף לך. פשוט מיד. מעמד האישה פי אלף יותר טוב מאשר המעמד האישה בתורה. כי אישה נקנית בשלוש דרכים, זה שיח תלמודי שמקומם כל אדם נאור. אישה פסולה לעדות, זה מקומם כל אדם נאור. בשליפה אני זה, ואני מבקש ממך לתת דוגמה, אתה נותן לי דוגמה לא רלוונטית, כי גם האומניות מתירה עבדים.
אבל אני חוזר איתך לזה שפה יש תורה שחיה כבר אלפי שנים, פה אתה מדבר על הומניזם, שאתה לא מחויב אף פעם למה שהיה לפני אלף שנה.
נכון, זה מה שטוב בזה, זה מה שטוב בזה. למה לי להיות מחויב לדברים שלא ראוי להיות מחויב?
אז אני אומר, בוא תסתכל בבקשה אחורה, ותראה מי צדק בוויכוחים שהיו לפני 2000 שנה, לפני 1500 שנה ולפני 1000 שנה.
אז מי שצדק זה העולם הנאור. העולם הנאור צדק שאיש באמונתו יחיה.
אני מבקש לך תסתכל אחורה ותראה, עם כל הכבוד העולם הנאור, מי קידם את העולם והפך אותו לטוב יותר, ומי ישב והציע כל מיני רעיונות. Okay. ומי שקידם את העולם בדרכים שונות, בעזרת זה שהנצרות יצא מהיהדות והאסלאם, הצדדים הדעתי החיוביים שבו, שהוא קיבל אותם, שהם יצא מהיהדות, זה לא משהו מקרי. אתה לא יכול לבוא להתעלם ולהגיד, זה שטויות, כשרוב העולם היום, מקבל את הספר הזה. אתה לא יכול להגיד התנך הוא שטויות, הוא אין בו שום דבר, כשרוב העולם מקבל את זה. אי אפשר להתווכח עם המציאות.
אוקיי, אז תודה לך לרב גורדין עמיחי, רם בישיבת הסדר הר עציון.
כל טוב.
כל טוב, יום
טוב. שלום, שלום.
You're listening to All for Peace 107.2 FM.
זהו, עד כאן תוכנית מגלה תפר עם ירון ידען, רדיו קול השלום 107.2 FM. תודה לטכנאי שלנו נאסר אבו רדואן ולמפיקה שלנו וואפה עבד אל רחמן, שעושים עבודת קודש ממש. וזהו, סיימנו עוד תוכנית, ראיינו את חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, שלמעשה מסכים שהאופי, התרבות, הסמלים יהיו יהודיים במדינה, אבל שיהיו שוויון זכויות אמיתי בין כל האזרחים. ודיברנו עם הרב עמיחי גורדין בנושא ישיבות הסדר, למה לימוד התורה עדיף על האומניות. אני לא קיבלתי הסבר מניח את הדעת, אבל אלו היו דבריו. עשו בזהירות וניפגש שבוע הבא.